שלום. טוב, אנחנו סיימנו פרק ד' ונתחיל היום את שירת דבורה. עכשיו שירת דבורה ברק בן אבינועם ביום הוא ראו לפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני. שמעו מלאכים מהאזין ורוזמים אנוכי לאדוני אנוכי ישירה זמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני, בצדך מישעיר צעדך משדה אדום, ארץ רעה שגם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. אבים נזלו מפני אדוני זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. בן שם גר בן ענת מייעל חדלו ערכות ואוכל נתיבות לבחור ערכות הכלכלות. גוף חזון בישראל חדלו עד שקמתי תורה, שקמתי אם בישראל. מחר ערבים חדשים, אז לכם שערים, מגן יראה ברוח של 40 אלף בישראל. תגידו לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברכו אדוני, רוכבי אתונות זכורות, יושבי הנידים, ברכת דרך שיחו, מכל מחציצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות תרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, ומברק ושווה שליחה בן אבינועם, אז ירד שריד להדרים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מאפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, מינים אחי ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר גבורה, ויששכר בן ברק בעמק שולח ברגליו, בפלגות ראובן גדולים חקיקי דף. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? בפלגות ראובן גדולים חקיקי דף. ועד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים על מפרצה ועד מפרצה וישכון. זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שלם. באו מלכים מלחמה, מלכים מלכי כנען, בתענך על בני מגידו, ועץ הכסף לא לקחו. עם שמיים מלחמו, כוכבים עם סבתם, מלחמו עם שישרה. נחל קישון גרפם, נחל קלומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז עלמו יקבי סוס מדערות דערות אביריו. אור ומרוז אמר מלך אדוני, אור ואור יושביה, ולבאו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. עניין יעל ואם שישרה כבר טיפלנו, נסתפק בזה. אתה שר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. דרכו של המקרא להקדים איש לאישה, ואם אישה כאן קדמה לאיש, אני מעריך שהיא בעלת השירה. תכף נראה בדיוק מה התפקידו של ברק בעניין. זה כמו שנאמר בהמשך, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. נאמר כאן בשירה, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, שזה כמובן יכולה להגיד דבורה בלבד. ולא ברק, יש לנו ביטוי דומה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח. ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם אלו גם בנו דיבר. על כך אנחנו שומעים באמת ויחרף השם בם, כן, זה יקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. אומר להם אם יהיה נביאכם במראה אליו את, את ודה בחלום הדבר בו לוקחן עבדי משה, זה נאמר לשניהם, בגלל ששניהם אמרו הרק אך במשה דיבר השם אלו גם בנו דיבר, ושם מדובר על ייחוד נבואת משה. אבל וענן זר מעל האוהל, והנה מרים מצורת קשה. כנראה הדיבורים על אודות האישה הכושית, זה ותדבר מרים ואהרון, הכוונה ותדבר מרים ואהרון עומד שם ושומע. כן? עומד, שומע, עומד, מסכים, שומע, גירונה, אני לא יודע איך בדיוק להגדיר את זה. אבל היא זאת שדיברה, ולכן רק היא זאת שנצטרעה. כן? בעוד שהגערה בקשר להרק ומשה דיבר השם, באמת הייתה על שניהם. כך שאני מעריך גם כאן דבורה היא השרה, ברק עומד שם, מה תפקידו? לצורך העניין ניקח מתנדב שיהיה ברק, רואי, אתה לצורך העניין תהיה ברק. ולצורך העניין אני אהיה בגדר דבורה, כן, כלומר, ואז שנינו כמובן תעמוד כאן, בפניי, כן, שנינו עומדים העם, ואת השירה באופן טבעי צריכה לשיר דבורה,
וזה מוכר לנו מכמה וכמה מקומות. יפתח היה מצביא, כן? וכשיפתח מגיע לביתו, אז מה קורה? ותצא ביתו לקראתו, כן? והנה ביתו, סליחה, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. זוכרים את זה ודעת, כן? או דוד ושאול כשחוזרים ממלחמת גוליאת, ותצאנה הנשים לקראתן בתופים ובמחולות, נכון? כלומר, תפקיד מוכר, יש לנו גם בתהילים הדבר הזה, כן? קידמו שרים החנוכלים בתוך עלמות תופעיפות, מה שמוכר לנו, כלומר, הלוחמים חוזרים משדה המערכה, והנשים יוצאות בשירה, בריקודים, ובכל מה שמסביב, וזה מה שמצופה כאן. כלומר, ברק הוא המצביא, ודבורה עכשיו תשיר לכבודו שיר. כן? וככה זה נראה, עכשיו דבורה באה כבודו לשיר שיר, והיא אומרת בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם, שמעו מלאכים, האזינו ואוזנים, אנוכי להשם, שירה, אז אומר השם אלי ישראל. רק ככה זה לך פחות. וברק עומד שם מבויש, במידה רבה, ושוב, אתה יכול לחזור, כן, ברק עומד במידה רבה מבויש, כלומר, תנסו לחשוב. היא עומדת לשיר מולו, ואז היא כמובן משנה כיוון, ומתחילה לשיר להשם. וזה כמובן מתקשר למה שדיברנו לו, תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, דיברנו כבר שקביעת אישה עם כל השם שישרה, במשמעות האם הישועה תהיה ישועת השם. אז שוב, ביד אישה, אישה היא לא חלק מצבא הלוחמים, כן, אם זה קורה בידה, אנחנו יודעים שהישועה כאן היא ישועה ביד השם, המשמעות ביד אישה מקבל כמובן משמעות אחרת משאירה, שעל זה כבר דיברנו, זה הביזיון לשישרה. אבל כאן זה מקבל את הרושם בעיקר כאשר היא הופכת את פניה, ובעצם סיסרא הופך להיות בית הכנסת השני. כלומר, יש כאן שני בתי כנסת, אחד להשם, ואחד שנקרא לו לצורך העניין ברק, והיא בעצם אומרת, זה בית הכנסת שאני מתפלל בו, וזה בית הכנסת שרגלי לא תדרוך בו. כן, על פי האמרה הידועה. כלומר, ברק עומד שם כדי שהיא לא תשאיר לו. נגיד כך, כדי שהיא לא תשאיר לו, כדי שיהיה ברור, כאן בעצם הישועה הזאת לא התהוותה על ידי ברק, אלא הישועה הייתה ישירות מן הקדוש ברוך הוא. זאת למעשה האמירה שיש לנו כאן. ואם כן, ברק ממשיך לעמוד, אבל השירה היא שירה להשם, והיא אומרת, שמעו מלאכים, האזינו ואוזנים, אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. וכאן מתחילה שירה שלא יכולה שלא להזכיר לנו כמובן את מעמד הר סיני. אדוני בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעה שגם שמיים נטפו, גם רבים נטפו מים. כלומר, אני מזכיר, אנחנו יודעים מהתורה כשהיו קולות וברקים, כלומר עננים וברקים, אבל בדרך כלל יחד עם עננים וברקים בא גם הגשם, כן? כלומר בהחלט אינני יודע מה היה שם במעמד הר סיני, זה היה בו' בסיוון, אבל אני זוכר שעלה על דעתי היום הזה סיפור מאוד ידוע, כן? כלומר מתמצים בזה בתור איזה הלצה, אבל הלצה היהודית מאוד מוכרת על איזה בעל עגלה שבזמן גשמים מאוד מאוד גדולים החליק העגלתו ונפלו לסוסים ונשברו חביות היין והרב חייב אותו לשלם, כן, בדור, כן, כמובן כסף ובגדר שומר שכר, ולא ראה בזה אונס, כן, אז שאל אותו מהרע שפרב לוקח את זה, נו, מן השח, והשח לקח משהו כאן ערוך, והשח לקח משהו מהגמרה, והגמרה מהתורה, שואל אותו מן המת, שואל אותו מתי ניתנה התורה הזו, הוא אומר, בבת סיבה, אומר, בטח, בבת סיבה, לשם ושורחת והכל, בוודאי שאם הגלה נופלת והחבית נשברת, אז הגלול חייב, אבל בחורת. מה רוצים, כלומר, זה הלצה ידועה כלפי הטענה שהתורה אולי לא כל כך רלוונטית כבר היום. אבל אז אני באמת חשבתי, הרי על פניו נראה שבאמת בבת סיבה גם ירד גשם. כלומר, כמו זה נראה כאן, לשם בצדך מסיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו. אנחנו יודעים על קולות וברקים, אבל בהחלט יכול להיות שהיה המשך, ויכול להיות שהיה שם באמת איזה משהו, תופעה גדולה מאוד של איתני טבע קשים מאוד, כן, ש,
שבאמת הביא אליהם, היה רעם וינו וימדו מרחוק, ואני מדבר עם הדברים בפן נמות, כן, כלומר, היו שם תופעות ותופעות קשות, כמו שאנחנו מכירים מקומות רבים של ויראם השם בקול גדול, שזה כלל גם גשמים, בכל אופן זה מה שמתואר כאן, והרים נזלו מפני השם, זה סיני, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. כאן אנחנו למעשה מגיעים לתופעה נוספת שקשורה לנו בהר סיני, והיא מופיעה במדרש שאומר לנו ספרה וסיפה ירדו כרוכים יחד. הספר והסייף, הספר והחרב ירדו כרוכים יחד, ומדרש חזל על הר חורב שירדה חרב לאומות העולם, דבר שמתגלגל גם לסיני, שירדה שנאה לאומות העולם, מה שנאמר באגדות מתן תורה, במסכת שבת. שנאה, חרב, ובאותו מובן שאומות העולם הוצע להם לקבל את התורה ולא קיבלו, אז ממילא מקבלים תמורתה את החרב, דבר שבא לידי ביטוי כמובן גם אצלנו בברית, במעמד הר סיני, שכללה כמובן גם את פרשת הברית בחוקותיי. כן, אם בחוקותיי תלכו, וכולי. אז בואו נגיד פסוק אחד, הוא דפתם את רגליכם ונפלו לפניכם לחרב. ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגע נפשכם, והביתי עליכם, וכולי, והביתי עליכם חרב, נוקמת, נקם ברית, ונאספתם עליכם, ושלחתי דבר בתוככם, וניתתן ביד אויב. כלומר, החרב יורדת בהחלט כרוכה בספר, אבל במובן של או-או, כן, כלומר, תחליטו מה אתם רוצים, מה אתם מקבלים. אבל למעשה לא ניתנת כאן אפשרות ביניים שלא ספר ולא חלק. זו החלטה שלכם, כן, או קבלת עול עולקות שמיים שאתם מותר. או שאתם מופקרים אל החלק. וזו היה משמעות שירדו כרוכים יחדיו. באמת אומות העולם כאמור שלא קיבלו אותה, אז ירדה חרב לאומות העולם. ובאמת את ההופעה הזאת של מעמד הר סיני שאנחנו זכינו בה בלוחות הברית, אחר כך לדאבוננו הפכו לשימו איש חרבו על ידי גוי והוא ושומו ומשאב שם במחנה והגעו ישלחים משטרי ומשט חובו. אבל בסך הכל מדובר שם באמת על כשאנחנו חוזרים ללוחות שניים, אנחנו חוזרים בעצם למתן תורה במלוא מובנו. תמיד צריכים לזכור שבישכן מקדם לגדלת את הכרובים, לשמור בדרך עץ החיים. זה בסך הכל מזכיר לנו את התורה ואת לוחות הברית ואת הכרובים ששומעים עליה, ושם יש גם כן ואת לאט החרב המתהפך. או מה שבא לידי ביטוי במטה שנכנס אלוהי לעדות. אבל לא ניכנס יותר מדי לפרשיות האלה, ואני רק מזכיר שחז"ל דיברו על שלושה הרים שראו עצמם כמועמדים לקבלת התורה עליהם, וזה הכרמל, התבור והחרמון. שראו את עצמם כמועמדים לקבלת התורה, וכל אחד אמר, עליי תינתן תורה, וכל אחד סיפר בשבחו, כאשר מה המעלה הגדולה של שלושת הערים האחרים על הר סיני, מלבד העובדה שהוא הנמוך ביותר? מה? שם בארץ ישראל. כמובן, כלומר, יש כאן איזשהו ויכוח אידיאולוגי באמת, איכן צריכה להינתן התורה בדבר הזה, צריכה להינתן לפני שמגיעים לארץ ישראל ובארץ ישראל, אבל אנחנו רואים שהערים האלה ראו את עצמם כמועמדים, ואני מעריך שזה לא רק בגלל יופיים או בגלל גובהם וכו', אני מעריך שיש לכך גם סיבה נוספת, והנה בתבור אנחנו מוצאים את הסיבה כאן. הנה הרים נזלו בפני השם, זה סיני בפני השם אלוהי ישראל. כלומר, דבורה מתארת את חזיון המלחמה כמעמד הר סיני. כלומר, מה המשותף בעצם למעמד הר סיני ולחיזיון שיש לנו כאן? התגלות השכינה. כלומר, שכינה יכולה להתגלות כך, יכולה להתגלות כך. שיר שאתם ודאי לא הכרתם, אבל כשאני הייתי כזה קטן, אז זה היה השיר שרץ ברדיו כל היום,
כשהייתי ילד בן שש, כן, לא אגדה ריאי, לא אגדה, אבל אתם יודעים, עיני מולהר סיני, הסנה הסנה בוער, או בוער ברפר, מתאר בעצם לא את מתן תורה, אלא מתאר את מבצע קדש, שהיה שם, ומתאר, כלומר שיר שמתאר את מבצע קדש, במושגים של מעמד הר סיני. והאמת היא שיש לזה סיבה, לתאר את מבצע קדש במושגים של מעמד הר סיני, טוב, לא עושה איזה נביא, עושה איזשהו שם מישהו שכתב שיר, אבל כאן דבורה זה מה שהיא עושה, כן, עושה איזה כמובן בשירה נבואית, ומתארת את חזיון המלחמה והתגלות השכינה במלחמה, מתארת במושגים של הר סיני, כן, כלומר השכינה מתגלה במלחמה, ואלה הם הדברים שקורים כאן. הכרמל אין צורך לספר. אין, מה הקשר בין מעמד הר הכרמל למעמד הר סיני דומה שברור מאליו, וגם שם היו לזה שני צדדים מאוד מאוד ברורים, כן? כלומר העם שנפלו על פניהם אמרו השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, ואליהו שדרש מהם לקחת את חרבן ושחט אל נחל קישון, כלומר אל הנחל שאנחנו מדברים עליו כאן, את כל נביאי הבעל ונביאי האשרה. כלומר שני הצדדים שם באו לידי ביטוי. אבל שוב, המשותף לשניהם הוא מה שהייתה שם, התגלות השכינה באש השם, שנפלה ואכלה את העולה על המזבח. אני רוצה להתייחס רגע לחרמון במלחמה שהיא לדעתי הגדולה שבמלחמות המקרא. אני לא אפרט עליה כרגע, אבל מלחמה ששינתה את כל פני המזרח התיכון. ואני חושב שהוא דבר על המלחמה של דוד בחילם, ברמת הגולן, שם למרגלות החרמון. ממש מלחמת עולם. כל בחינה הזו בתה הרבה מלחמת עולם. במלחתו של דוד נלחמה לא פחות מסבאות של 9 מדינות. אני לא מתרגש, מלחמת יום הכיפורים נלחמה נגד 20 מדינות, עוד בישבון שלי. אבל בערך, כן. אבל... וגם כן, באותם מקומות, כן, כלומר, רוב הצבאות היו באותם מקומות. מה לא היה שם? סין, צפון קוריאה, רוסים, כן, גדוד מרוקאי, גדוד ירדני, סעודי, מי לא היה שם? היה שם גדוד לבנוני, ממש, זה מין, כאלה להקים שם. אולימפיאדה שלמה, בעסק הזה, כמובן, שכחתי את הדיוויזיה העיראקית שהושמדה שם. ראשה על קרעה ועל קרבעה, וגם היו שם נמלי גם כמה סורים. אבל גם היה שם כמה סורים. אז ככה דוד נלחם ממש באותם מקומות בחילם, ואני רוצה שהמלחמה הזאת די בצניעות, הייתי אומר בספר שמואל, אבל זוהי המלחמה שהפכה את המדינה של דוד מאיזה מדינונת צעירה לאימפריה מספר אחת בעולם של אז. כן. ממלכתו של דוד מגיע לא עד הפרט אלא עד החידקל. חשוב. לא עד הפרט אלא עד החידקל. אחד המלכים שהוא ניצח שם היה מלך ארם נהריים. כלומר, ארם שבין הפרט לחידקל. והדברים מתוארים כאמור, אולי אנחנו מכירים משם בעיקר פסוק אחד, חזק ונתחזק באדמנו ועד הרי אלוהינו, והשם יעשה טוב בעיניו, זה חלק הראשון של המלחמה. אבל אני רוצה שאנחנו נקרא את התיאור הפיוטי, השירי של המלחמה הזאת, וזה כמובן בתהילים, נפתח בתהילים סמכת. למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוהים יפוץ אויביו וינוסו משנאיו מפניו. לכולנו נדמה לי ברור מאחר הפסוק הזה גזור. תפילה צבאי בישראל אהרון, שהיא בעצם תפילה לפני יציאה לקרב המקראי. מה שאנחנו רואים בישראל אהרון זה לא תפילה שנועדה להגיד אותה לפני קריאת התורה. תודה רבה. מה העניין? לעמוד לפני קריאת התורה ולהגיד תקומה השם ויפוץ אויביו וינוסו משנאיו. זאת הייתה תפילה לפני יציאה לקרב. רק מה, אנחנו משווים את מתן תורה, שאנחנו משחזרים אותו בקריאת התורה בבית הכנסת, אנחנו משווים אותו בעצם, וזה מה שהיה צריך להיות. אני מאוד הצרתי בזמנו, כשהרב גורז, זכר צדיק לברכה, חיבר מעצמו תפילה לפני יציאה לקרב, ואת הפסוקים העיקריים הוא לא לקח. אני
חזקי על הקירות. צריך כל מיני מפה, כל מיני משם, כי יש תפילה לפני יציאה לקרב. לא תורה. ואם ביצוע הארון, הארון הרי היה יוצא לפניהם, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת ריבך לפניך. ואם ביצוע הארון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך ונוש מסלעיך מפניך. זאת הייתה תפילה לפני יציאה לקרב, שבאה כאן לידי ביטוי בפסוק הזה, יקום אלוהים יפוצו אויביו וינוש מסלעיו מפניו. כי נדוף עשן, תנדוף כמס דונג מפני אש, יורדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים יסמכו יעלצו לפני אלוהים וישישו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, בישמו ועזרו לפניו, הקדוש ברוך הוא כאן, כרוכב ערבות, כמו שלנו בפיוטי יום הכיפורים. אבל יש לו מרכבות. אבי יתומים ודיין לענות אלוהים ממעון קודשו, אלוהים מושיב יחידים בית המוציא עשרים בקושרות, אך שוכחים. אך סוררים שכנו צחיחה. אלוהים, בצדך לפני עמך, בצדך אבי שמעון סלע, ארץ רעה שאף שמיים נדפו מפני אלוהים, זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל, מוכר לכם איזה מקום. ברור שזה גזור משירת דבורה, כלומר אנחנו מדברים על תופעה דומה, נכון? על תופעה דומה למלחמה שהייתה על נחל קישון. כן? גשם נדבות, שוב מדובר כן על גשם גדול, ואני מזכיר כמובן במלחמת סיסרא זה היה קריטי. הגשם בעצם השקיע את כל המרכבות בבוץ. אני מעריך שזה גם מה שקרה במלחמת דוד בחילה. אתם מן הסתם שואלים את עצמכם איפה אני ממציא את המלחמה הזאת כאן, אבל עוד מעט. גשם נדבות תניף ימיים לחלתך בגילה התחונת, אחרי התחילה ישבו את הכי בטובתך לימים ימיים, אדוני ייתן אומר הבשרות צבריו, מלאכי צבאות יידודון יידודון, ונבט בית תחלק שלה. כלומר, כאן אנחנו בעצם מגיעים לפירוש של השם צבאות. הקדוש ברוך הוא יש לו שני צבאות. יש לו צבא ישראל, ויש לו גם צבא מרום. כן, צבא המלאכים, וגם צבא המלאכים משתתף. בימים רבות מאוד אנחנו מוצאים שצבא המלאכים משתתף במלחמה. גם כאן, אנחנו קראנו לפני רגע, מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, הכוכבים זה חלק מצבא השמיים, נלחמו עם סיסרא, השתתפותם של מלאכי מרום במלחמות רבה מאוד, ניקח את הפסוק המפורסם, ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויך במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים, כלומר מה שקרה בשערי ירושלים בקצור סנחריב, נתתי דוגמה אחת, אני יכול לתת עוד דוגמות רבות לעניין הזה, להשתתפות של מלאכי השם במלחמה. הדוגמה הקלאסית כמובן היא יעקב, כן? יעקב הינו כשהוא נערך לקראת עשיו, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. היום יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחנה, למה? יש כאן שני מחנות, מחנה אלוהים, ואחר כך המחנה של יעקב, אתה עבור המלכה על פניו, אולן בלילה הוא במחנה. כן, כלומר, כלומר, יש כאן שני מחנות, מחנה מלאכים, ומולו מחנה יעקב, והדברים באים לידי ביטוי בהמשך הפרשה, לא לעסוק בזה כרגע. אז כאן מלאכי צבאות ידעו, ועד בית, כלומר, המשרד, חלק שלהם, תשכמו במשפטיים, לפי יונה נכפה בכסף, לרותה ברקק חרוץ, בפרס שדי מלאכים בה, תשלג בצלמון. כאן כבר יש רמז לאן אנחנו הולכים, נכון? הר צלמון, אבל זה לא הר צלמון שבגליל התחתון, אלא הר מלא שלג, נכון? כלומר, אני נותן לכם לנחש לאיזה הר הכוונה. אני מדובר פה בהר מושלג, ומי שלא ניחש, אז יעבור איתי לפסוק הבא. הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. כלומר, אנחנו מדברים על הר מלא שלג שנמצא כמובן בבשן, כן? וכאן חז"ל אומרים מדרש מוזר עד אין קץ, ומדברים על חמישה שמות נקראו להר סיני. הר סיני, הר חורב, הר אלוהים, הר גבנונים, הר בשן. ובכן, הר סיני, הר חורב, מוכר, אין מה להוסיף. נכון, הר אלוהים, גם כן, כתוב וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא עד הר האלוהים חורב, נכון, במעמד הסיני. מה פתאום נקרא הר סיני הר גבנונים והר בשן? אז הר גבנונים שנקים מכל מומקי גבינה. כן, יש כאלה שמביאים מכאן ראייה לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות, באמת. והר בשן, מדוע נקרא הסנה הר בשן? מי יודע? שכל מה שישראל אוכלים בשיניהם מחמת אותו הר. כן, כלומר שהרי מחמת זה שאנחנו מקיימים תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מזון, כמו שנאמר, אם אין תורה אין קמח, ואת המזון אנחנו אוכלים בשיניים, אז ממילא ראוי הר סיני להיקרא הר בשן, כי מחמת הר סיני שניתנה תורה יש לנו מזון, ואת המזון אנחנו אוכלים בשיניים. נו, לך תאמין. מה עומד מאחורי העניין הזה? מה שעומד זה ההיפוך הגמור. וזה כמו שקורה לנו בהמון מדרשים. דבר שקורה לנו באין סוף מדרשים, הרעיון הזה. בעצם לא הר סיני נקרא הר בשן, אלא הר בשן נקרא הר סיני. מדוע הר בשן נקרא הר סיני? כיוון שיש עליו התגלות של הקדוש ברוך הוא במלחמה נגד האויב. ממש כמו בהר תבור. זו היה משהו. אבל אני אומר, שוב, מדרשים כאלה שמהפכים עלינו את התמונה, אני יכול להביא בלי סוף, אני יודע, דוגמה ידועה והלבנון באדיר יפול, שדורש אותו רבני יוחנן בן זכאי, שהלבנון זה בית המקדש שמלבין לבנותיהם של ישראל יפול על ידי אדיר, כלומר על ידי הקיסר שבא מצפון, נכון? ועוד שמה המשמעות בלבנון באדיר יפול? שהר הלבנון ייפול על ידי הקדוש ברוך הוא, כלומר הקיסר שבא מצפון ייפול על ידי הקדוש ברוך הוא. כששם הקיסר שבא מצפון זה סנחריב, דבר שמענו מלחמת סנחריב, שהמלך שבא מצפון ייפול על ידי הקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן בן זכאי אומר שהמקום של הקדוש ברוך הוא ייפול בידי המלך שבא מצפון. תלוי כמובן מדת הדין, מדת החכמים, יש לנו המון מדרשים שמהפכים עלינו את התמונה ב-180 מעלות בכוונה, אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות לזה, אבל על העניין שלנו כאן אין ספק, הר בשן הוא זה שנקרא הר גבלונים, והוא זה שנקרא הר אלוהים, והוא כמו שקראנו בפסוק הקודם, זה סיני, הוא הנקרא בשם הר סיני, חרמון נקרא גם בשם הר סיני.
זה בדיוק המדרש לחרמון, היו ארבע שמות.
לא, ארבע שמות זה לא כולל את סיני. השם החמישי הוא סיני.
זה מעיד על זה שהר חרמון, ארבע שמות.
כן, זה נכון, זה לא מדרש, זה שהר חרמון נקראים לו ארבע שמות, זה פסוקים, כן, יש לך חרמון, סיון, סיליון וסיר, נכון? יש לנו ארבעה שמות, אבל אם יש לנו חמישה שמות להר סיני, אולי גם כאן יש חמישה שמות, וזה גם הר אלוהים, שהוא נקרא. אבל בסדר, מכל מקום לעניין שלנו, אתה מדבר הפועל התגלות שכינה, ובואו נראה למה תרצבו נרים גבנונים, חזרנו לגבנונים. למה תרצלו הרים גבנונים, ההר חמד אלוהים משפטו, החדונה ישקול לנצח, על פי המדרש על איזה הר זה נאמר? הר סיני, נכון? כולנו מכירים. הרים שבאים, וכל אחד אומר עליי תינתן תורה, ושנאמר למה תרצלו הרים גבנונים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בחרתי בסיני, ההר בחר אלוהים לשיטו. אבל כאן בעצם מה הכוונה על פי הפשט? מה ההר שבחר אלוהים לשיטו? הר בשן, כן? כלומר, את החרמון. נמשיך נראה, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנער, אדוני ועם סיני בקודש. איזה פסוק שאני חייב להזכיר, הפסוק הזה?
רבבות, ואתם...
ובנוחו יאמר, שובה השם, רבבות אלפי ישראל. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנער, רבבות אלפי ישראל, אתם רואים, כן? כלומר, ומכאן כמובן המדרש שכשהקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני נגלו עמו 22 אלף מלאכי שרת שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנער. שוב, כל המדרשים של חז"ל על מתן תורה, או הרבה מאוד מדרשים של חז"ל על מתן תורה, מבוססים על הפסוקים כאן. כלומר, חז"ל הולכים ומעתיקים את כל מה שקרה בהר בשן, מעתיקים אל מעמד הר סיני. תכף נראה עוד מדרשים. אבל זה נכון שעל הר סיני נאמר ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, שזה כמובן בזמן החזרה מן המלחמה, וכאן גם כן נאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנער, ושוב נזכר לנו סיני. עלית אל המרום שמית השם ולקחת מטות בנות באדם, ואף סוגרים לשכון יא אלוהים, על מי חז"ל דורשים את זה? עלית אל המרום שמית השם היא משה רבנו, כשעלה להר סיני ולקח את התורה מידי המלאכים, נכון?
ובכן גם כאן זה עולה, כמובן, עלית על המרום כאן, זה הכוונה להרמון. בואו עד היום יום יום יעמוס לנו אלה שאתם בסדר, אם מישהו קיפש את הפסוק הזה כאן, היה לנו אלה למושעות ולאלוהים אדוני למוות תוצאות, אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך באשמיו, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצוות ים. למען תמחץ רגלך בדם, לשון כלביך מאויבים מיניהו, והוא הליכותיך האלוהים, הליכות אלים על כיף הקודש. ושוב, מהפסוק שהזכרנו מקודם, קידמו שרים אחרון הבנים בתוך עלמות תופפות ומקהלות ברכו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. וכולי וכולי וכולי, בעצם, בואו נגיד, מספיק לנו, אפשר לקרוא גם את הפסוקים האחרונים. לצורך העניין, שוב דברים שמזכירים לנו את השירה שלנו, שם בנימין שרי רודם, שרי יהודה לגמתיו, שרי זבולון, שרי נפתלי, שימו לב לזבולון ונפתלי, שהם מופיעים כלי אחד ממש כמו בשירה שלנו, וממשיך ואומר, לרוחם בשמי שמי קדם, הן אדוני ייתן בקולו כל עוז, נו עוז לאלוהים ולישראל גאוותו ובסוף השחקים, נורא אלוהים מקדשי לישראל ואותנו עוז לתעצמות לעם, ברוך אלוהים. יש גם חתימת ברכה, חתימה קצרה, ברוך אלוהים. אז זה הכל נראה שזה באמת שירת המלחמה שתוארה שם במלחמה בחרמון, מלחמה גדולה מאוד, כאמור אני מבין זה מלחמה שמתוארת בספר שמואל כמלחמה בחילם של דוד נגד כל צבאות המזרח התיכון. אגב יש עוד כמה מספרים מדהילים שמזכירים את המלחמה הזאת אבל יותר בקצרה, כמו מזמור סמך וכדומה, לא נעסוק בהם כרגע. אני רק רציתי לומר שאנחנו רואים את ההשוואה הזאת, השוואה קלאסית של ההר שבו מתגלה שכינה לצורך מלחמת ישראל באויביו, כן, ההר שבו מתגלה שכינה לצורך מלחמת ישראל באויביו, והדגם שניתן הוא משירת דבורה, כלומר, מן המלחמה שנערכת על הר תבור, והאמירה שהר תבור הוא זה סיני. כלומר, הר תבור הוא סיני, ושם מתגלה השכינה, כמו שהתגלתה בהר סיני, בקולות, ברקים, גשמים, ובכל שפעת איתני הטבע, שבהם מגלה הקדוש ברוך הוא את כוחו, להצלת ישראל ונגד האויב. בסדר, בשביל זה, טוב, בשביל זה אנחנו צריכים לחזור, זה שיעור ששמעת לא מזמן, לא?
בשבועות?
מה?
בשבועות?
לא בשבועות, בסוכה של...
כן, טוב, דיברנו על זה. אבל שיעור לזכר אוריאל לימן, לא לבחן.
וזאת בעצם פרשת בסוד וברכה. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמוד ומחת לזה, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש ממינו אש דת למ. כלומר יש שם איזושהי אמירה, עם ישראל בדרך כלל הולך בודקים במסלול, הוא הולך בשטחים נחותים, הוא מתחיל ללכת על הג'בלאות, אז ללכת 40 שנה על ההרים זה דבר שאי אפשר להחזיק בו מעמד, בדרך כלל הלכו במישורים הנמוכים, אבל כשאתה הולך במישורים הנמוכים מאוד מאוד נוח ללכת, מצד שני, אתה כל הזמן במעבר שטח נחות, מכוח הערים, והפסוקים מתארים איך הקדוש ברוך הוא מציץ עליהם מכל הר. הקדוש ברוך הוא מציץ עליהם מכל הר, כלומר, הייתי אומר, זה החיפוי. כלומר, נותן להם חיפוי מראשי הערים כשהם הולכים למטה. הם הולכים למטה, והוא מסיני בא, זרח מסעיר, הופיע מהפרן, אתה מרבבות קודש, כלומר, מכל הר הוא מציץ עליהם, והראיה המרובה זה מי מינו אש דת למו, אש דת רשומה כמילה אחת, כן, כלומר, מי מינו אשידות למו, כן, כלומר, מדובר שם על האשידות, מי מינו, כלומר, מדרומו, כשאתה נמצא בהר נבו, אז מי מינך, כלומר, מדרומך, נמצאים כל האשידות, כלומר, המפלים הגדולים, מהרי מואב לים המלח, כן, כל המקומות האלה בעצם הקדוש ברוך הוא מציץ עליהם, שומר עליהם, והדבר הזה בא לידי ביטוי חזק מאוד בפרשת בלק ובלעם, כן? שהוא לוקח אותו לראש הפאור, אולי משם, לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו שם, שהוא בלק וכל, תדע דבר, לוקח אותו לשדה צופים. לא, הקדוש ברוך הוא שומר. פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו שם ואומר, לא, אני שומר גם כאן. לוקח אותו לראש הפסגה. לא, הקדוש ברוך הוא עובד גם שם. כלומר, איפשהו בלעם ובלק, מנסים לכל מקום למצוא איזה מקום שהקדוש ברוך הוא אולי לא כל כך משגיח שם. וכל הר, וכל הר שהם הולכים אליו, את מי הם מגלים שם? מגלים שהקדוש ברוך הוא שומר שם. כן? כלומר, אתה מנסה למצוא איזושהי פרצה, ופתאום בכל מקום אתה מגלה את השומר, ובכל מקום זה אותו שומר. וזה בדיוק התיאור המלא שנותן כאן משה רבנו, וזאת הברכה שברך משה, שכמובן מקבילה לקללה שרצה בלעם לקלל. והוא אומר, הנה, בלעם רצה לקלל, הוא מראש כל הפסגות האלה הגיע הקדוש ברוך הוא ולא נתן לו לקלל. כן? ובכן הוא אומר, השם מסיני באז, אך מסילם הוא פירמה פרם, אתה מלבות קודש, גם כאן היא מזכירה את הדבר בסגנון הזה, איך הקדוש ברוך הוא בעצם שומר עליהם מראשי כל הערים. ביטוי
של השגחה.
כן, כן, בדעת, ביטוי היסטורי של שושלתי בעצם שמתאר את השגחתו של הקדוש ברוך הוא מכל פינה, מכל מקום. נשוב אלינו. אולי כמה פסוקי הקדמה לשירה שאולי הייתי צריך להגיד אותם קודם. הייתי צריך להגיד שתי הקדמות שאחת אמרתי תוך כדי. כלומר, אבל ניתן לומר את ההקדמה העקרונית יותר לשירה, והיא שכל השירות במקרא ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל. הם כולם שירות מלחמה וכולם בתור ניצחון מלחמה. ומתחיל מהשירה הראשונה, ויאמר מלך לנשיו, עזעדה וצילה שמען קולי, נשי למך אזן מאמונתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים שבעה. זו שירת מלחמה. שוב, אנחנו רואים בעולם מאוד מאוד עתיק ודליל, מעט מאוד תושבים. כבר מספיק כמה אנשים, או מספיקה משפחה אחת שלמך הרג, כן, איש עם בניו, אולי גם עם נשותיו וכולי, אבל זאת המלחמה שהתנהלה שם. והוא שר על זה שירת מלחמה. יש לו בן אחד שהוא לוטש כל חורש נחוש בברזל, מספיק לו את הנשק, אבל יש לו גם בן שני, שמה הוא? אבי כל תופס כינור ועוגב, ברוח קונצרט של מוצאי שבת, בעזרת השם. אבי כל תופס... מאיפה הפסוק הזה שהמצאתם? אין דבר כזה.
לא
יודע. מה?
לא אני.
מישהו שתשאל את הדבר
שלא
רואה לו. מה?
אמרו לי שהם
נמצאים,
אין פסוק.
שבא?
אין פסוק.
ודאי שאין. נורא, לא יודע. מכיר, ראיתי כמה פעמים לאנשים, מעולים שם ב... נורא. מי שמכיר את המצפה ב... איך זה נקרא? מצפה שמעל נחל גור. מצפה גדול. מאוד התלהבו כאן, שם כנראה, ורצו לכתוב פסוק. והמציאו פסוק. והוא מראה מקום. אין דבר, לא היו דברים בעולם. אני יודע כן מה פסוק בעלו. רואים אנשים בגבוה, יגור פסוק. אין דבר, אל תמציא משהו. כתוב חרוץ באבן, צורה יפה, זה ממש חקוק. אבל לעניין שלנו אני אומר שוב, זוהי שירת מלחמה, כן, שירת למך לנשיו, וכמובן תובל קין נותן את כלי הנשק, לוטש כל חורש נחוש ברזל, ואילו יובל הוא אבי כל תופס כנור ועוגה, כן, כלומר הוא שר שם את השירה בהתאם, סליחה?
עלי בערך
ישירה
על המים, לא?
תכף, נגיע גם לשם. מכל מקום אחר כך כל השירות שאנחנו מוצאים, שירת הים, שירת ים, לא שירה על קריאת ים סוף, קריאת ים סוף לא מוזכרת בשירת ים. שיר על השם כי ואוג, הסוס וכבוע, מה וים, השם ישמחמה, השם ישמוע, הכל מדבר על הניצחון במלחמה. ושירת האזינו, היא לא הפורענות, הפורענות זה ההקדמה. השירה זה כמובן כי ישראל שמיים ידיד, אמרתי, חי אלוקי לעולם, אם שנותים רק חרבי ותוחס במשפט ידי, השיב נקם לצרי ולמסרי השלם, השקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלל בשביה, מראש פחות רעב, הרנינו גויים עמוק את דמיו ודמיו. כלומר, זוהי שירת מלחמה, שירת הנקמה של הקדוש ברוך הוא בפלבד, בישראל. וזאת כמובן הסיבה שגם שירת הבאר ולעניות דעתי זה לא רק מדרש, אלא גם פשוטו שנקרא. כן, היא שירה על מלחמת נחלי ארנון. היא שירה על מלחמת נחלי ארנון ועל המערב שתמנו להם שם חיל סיכון, וגם שם קרתה פורענות דומה כנראה בדיוק למה שיש לנו כאן. כן, ככה זה נראה. ומה שנאמר שם לפני השירה, על כן נאמר בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון ואשת הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב ומשם באר יבר אשר אמר אדוני אל משה אל אמור אסוף אותם ואתנה להם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת לאמור לי ואין לה. כלומר, הכל מתחיל ממשהו שנאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה, כלומר ניתן את והב כמו התייהב בסופה ואת הנחלים ארנון, ארנון זה שני נחלים, שני נחלים שמתחברים באיזשהו שלב מסוים לפני השפך לים המלח, ושם בין שני הנחלים האלה ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב. כלומר, היה שם איזשהו אשד, ואני מעריך שכשיצרו להם שם את המערבים בנחל, אז מה קרה פתאום? כמו שקורה שם לפעמים בים המלח איזה מין שיטפון אדיר, שלא יכולת לצפות אותו, וכולם נסחפו פנימה. ומשם ירדו המים אל הבאר, ובני ישראל שתו מהם, אבל כמו שהם מתארים חז"ל, הם גם נסחפו לשם גם כל הגביעות של כל מי שערבו להם שם בתוך כל הנקיקים שבוואדי. ואם כן, שירת הבאר הייתה שירת מלחמה, וכמובן שירת יהושע, מה שנקרא שירת מלכי כנען, בגמרא בספר מגילה זה נקרא שירה. כלומר, מלך היא כל אחד, מלך יש אל אחד, וכולי, 31 מלכים זה גם מופיע בצורה של שירה. שירת עשרת בני המן, זאת שירה. וניצחון ובחרה. כמובן שירת דוד, ביום יציל השם אותו מקף כל אויביו ומקף שאול, שירת דבורה. ואני יכול להתחיל למנות פה את כל השירות אחת לאחת. כולם שירות מלחמה, אין יוצא מלחמה. כן?
בתפילת שמואל.
שירת
חנה?
לא הבנתי.
יש שירת חנה
בשירת שמואל? לא, שירת חנה, אתה רוצה שנלמד... קודם כל זה נקרא תפילת חנה, אבל אתה רוצה שנלמד אותה כשירה, אני מוכן. השם יחת ומריבה, ולר בשמיים יבאר, השם ידין נפשי ארץ, רוצה? אני יכול לתחת משמע שנלמד. אבל זאת באיפה הוא שאלת לך. נשוב, אם כן, לעניין שלנו, גם השירה כאן היא שירת מלחמה. אני מזכיר, נשים היו מלומדות בשירה, אני גם את שירת הים לומד, אני לא אבוא עכשיו לעשות את סדר הפסוקים, שקודם הייתה מרים הנביאה, והיה לפני השירה. והם אמרו, שירו לה השם כי גאו גאה, סוש ברוך הוא רמב הים, ואז משה ובני ישראל אמרו, אשיר על השם, כי גאו גאה, סוש ברוך הוא רמב הים. כלומר, הציווי היה לפני מי ששם, אבל מי שאמר בהתחלה, זה שירו להשם, כי גאו גאה, סוש ברוך הוא רמב הים, את זה אמרו הנשים, ואז משה ובני ישראל אמרו, אשיר על השם. אבל בעצם הנשים, אני יודע שאומרו את זה, וזה טבען בעניין הזה, והן יודעות לעשות את זה היטב. וכאמור, כל השירות שאנחנו מכירים, עיקר שאול באלפיו ודוד ברבבותיו וכו' וכו', זה הכל שירות נשים על ניצחונות במלחמה, כאשר הדברים שהצליחו במקרא הזה היו שירות להשם, הדברים שנכשלו היו שירות לכבודו של בשר ודם, סיפור בתפתח וסיפור הנשים ששרו לפני דוד ושאול, ואנחנו יודעים לאיזה פיצוץ זה קרה. כן? אלה היו באמת שירות שנכשלו. אבל כאן יש לנו שירה להשם, אבל כאמור זה היה מצופה בזמן שבאמת כולם ציפו שדבורה תשיר שירה לברק בן אבינועם שניצח במלחמה.
והיא לא שאלו. גם על זה אנחנו תכף נגיב. נסביר כמה מילים ונמשיך עד בימי שמגר בן ענת. בימי יעל חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פרזון בישראל חדלו. עד שקמתי דבורה שקמתי הם בישראל. ובכן, אני רוצה שוב לחזור לשוב לפסוקים שדיברנו עליהם בזמנו, אם אתם זוכרים, ושקשורים לכאן, והם מופיעים בפרק א' בספר שופטים. כאן כתוב פסוק כ"ז: ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, ואת תענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי בלעה יבלעה ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה. כלומר, מוכיחים יפים לנו כאן גם תענך ומגידו, שמוכרות לנו גם מנשימה. ויואל הכנעני אשר לשבת בארץ הזאת, והייתי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו, והייתי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, זה כמובן בעקבות הניצחון שלנו. אבל לפני כן, לא, נכון? ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, והם עשו כאן מה שהם רוצים. וכשאנחנו תארנו את זה, אני רק אזכיר בקצרה, כן, אם יש לנו כאן, אז בית שאן, אני לא הולך לפיסר הפסוקים בכוונה, יבלעה נמצאת כאן, מוכרת לנו ממקורות נוספים במקרא, היום עיר שנקראת בשם בלעמה בעמק דותן, תענך, מגידו, דור, אתם רואים, ובכאורה ציירתי כאן חמש נקודות, אבל לא צריכים דמיון גדול כדי להבין שציירתי כאן קו. וציירתי כאן קו ביצורים בלתי אוויר. כלומר, אין שום בעיה עכשיו להתחיל לעשות את הדבר הזה. ובעצם לומר שאי אפשר לעבור. אבל מי שרוצה לעבור מן הצפון אל המרכז, או מן המרכז אל הצפון, איננו יכול לעבור. יכול לעבור או בזמן שיש לנו ברית איתם. אבל ברית יש לה המחירים שלה, זה כבר דיברנו בהרחבה. אם אנחנו רוצים לעשות את זה במסגרת ברית, אז ברית יש המחירים שלה. אז העבודה הזרה שלהם נמצאת, והכל נמצא, וקיצור, הם בעלי הבית כדי להגיד מה כן ומה לא. או מצב של חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. כלומר, אתם יכולים לעבור באיזשהו שטח נחות, מקרי, לצפות, שעכשיו האויב לא רואה, בין הארבעים לפני הזריחה, כלומר, בכל מיני שעות כאלה שהאויב לא מכיר, ואז לעבור, אבל בצורה גלויה. אין מה בא, איזה חסות. מה זאת השאלה הגדולה? בזמנו, כשהערבים ניסו לחסום את כביש עמק עירון, אז הוא חזק, כאן כוננות מלחמה. אחר כך הוקמה ועדת חקירה. אתם ודאי זוכרים את הסיפור הזה. כן, כשהרגו להם שם 13 איש בעזרת. אבל כאן בארץ התפיסה הביטחונית הייתה זאת מלחמה. אתה חוסם את כביש 65, אז עוד לא היה כביש 6. עד מחלף עירון. אז הייתה הבנה, אם אתה חוסם את כביש 65, כלומר כביש חדרה עפולה, זאת מלחמה. וככה נהגו. ובאמת שם נמצאת הבטן הרכה של מדינת ישראל, וכל אחד יודע שכשתהיה מלחמה גדולה, אז שם אנחנו ניצבים בפני בעיה גדולה. יש עוד כמה קטנים כאלה, אבל זאת הבטן הייתה. וכאן בעצם יש מצב של חדלו אורחות, הולכי נתיבות, הלכו אורחות. אי אפשר ללכת בדרכת. חדלו פרסון בישראל חדל. בחור מארצות הברית. הוא שאל שכבר היה פעם. היא הגיעה מארצות הברית. אני יכול להגיד את השם שלו, יהודה רוטנר, אני לא מפרש לדעת שם כבר פה היום באישור, כולנו מכירים. יומיים אחרי שהגיע לארטרפ, כן, ארבעה בחורי ישיבה מחופשים. כן, עלה על טרמפ, ובקיצור התברר שזאת אותה חטיפה. אנחנו רואים זוג עיניים, ויש
שכל, לא היה לו נשק, אבל הוא לא התמיים אחרי שהגיע לארץ. באיזשהו מקום, לפני שהם עשו את הסיבוב, מהכביש הראשי. פתח את הדלת, התגלגל החוצה. בסדר, אני יודע, דיבר מורנו ראש הישיבה, ואמר שהוא צריך לעשות תשובה. לא צריך לעשות תשובה, בא מישהו ואמר לו להזהיר את האנשים שלא ייסעו בטרמפים ולא ירדו לצומת ולא זה, והוא קצת היסס אם לתת שיחה לו, זאת אומרת הוא נתן שיחה, אבל על זה שהוא ייסע לתת שיחה הוא צריך לעשות תשובה. בדיוק לימדנו ספר שופטים ובדיוק לימדנו את הסיפור.
ואני יצאתי בגדרי לחלוטין.
זה מה שיש להגיד לבחור הזה. כל קציני צהל באו ללמוד אצלו מאיפה הוא למד את זה ואיך הוא עשה את זה ועל פי זה עשו את התרגולות במודיעין בצהל על פי מה שעשה כאן יודרות. כן, באמת, נעים תשואה, אני משוכנע שיומיים אחר כך כבר ידע להשתמש בנשק, אני משוכנע שגם היה עושה את זה הרבה יותר. אבל מסקנה מזה צריכה שאנחנו לא נרד לצומת, שאנחנו רק ניסע מיישוב ליישוב, אם אנחנו בתוך יישובים גדורים, אין לנו שום סיכוי במאבק על הארץ. אם אנחנו לא נהיה בצמתים, אנחנו בצמתים, ואז צה"ל שומר על הצמתים, נכון שזה לוקח לו עוד חיילים, אבל פירוש הדברים שהצמתים אצלנו. בטן הרכה ביותר של מדינת ישראל, זה צומת גוש עציון, ובאמת יש כאן הרבה מאוד חיילים. אבל בגלל זה, זה צומת שלנו. ואם נמצאים בתוך יישובים גדורים, וזה הכל, היישובים עם גדר, אני כאן כיושב ראש ועדת ביטחון, הבאתי לכך שכאן באלון שבות לא תהיה גדר. והמפעל שאני עבדתי אליו, אין לכם מושג בכמה שנים וכמה ציפור. אין לנו גדר. אין לנו גדר, ואנחנו מתפשטים, ולכן אפשר היה לבנות את גבעת אחי, שיש לנו אמצעי הגנה אחרים, יותר טובים. אבל לא גדר. גדר, אתה הפסדת את המלחמה. אין שום ספק. הייתי פעם, היה טיול של המכון, של מורי המכון. שמענו מדריכה שם בקיסריה, הסבירו לנו בדיוק את כל הביצורים, שם ביצור עדיף, איך עובדים מכאן לכאן, וכאן מי שעובר יתקל מכאן וכאן וכאן, ובקיצור כל שער אתה צריך לעבור שבעה מדורי גינום. וכאן אומר לך חייל כזה, וכאן אומר לך חייל כזה, וכאן אומר לך חייל כזה, ביצורים, וכאן חלקלקה, וכאן ביצור קלטר. אני התפוצצתי. שאלת אותה, את יודעת כמה זמן לקח לכבוש את קיסריה? 43. שערים כאלה מבוצרים וכאלה מבוטנים ועם זווית כזאת וזווית כזאת וזווית כזאת. מה בייבאמס? כן, הסולטן, אז התחילה התקופה הממלוכית. הם עם סולמות, עלו על החומה וכבשו את העיר ברגע אחד. 48 שעות נכבש שם כל המבצר הזה. אספר לכם את הסיפור של קו ברלב במלחמת יום הכיפורים? נגיד לכם, תוך כמה זמן, אתם יודעים, 3 שנים עבדו על הקו הזה. איזה ביצורים אדירים. תוך חצי יום, היה כלא היה. אתה לא יכול לבנות אסטרטגיה על ביצורים. אני כמובן מדבר רק על מחלבות ההיסטוריות. אני לא אומר שום דבר על הגדר הביטחון שהקימו עכשיו. זה מן סתם ודאי בסדר, זה ודאי יחזיק מעמד ברגע שזה יהיה. בסדר, זה דברים שלא מחזיקים מים. כל מלחמה וכל ישראל צריכה להיות בנויה על תנועה ושליטה בשטח ולא על ביצור. וכשאתה במצב של חדלו פרזון בישראל חדלו, אז אנחנו צריכים לעלות ולהתפלל מהר שבהוא רחום יכפר עוון.